טוב, אחי ורעי, צהריים טובים וחודש טוב ומבורך, ראש חודש אדר הראשון שאנחנו בתוכו, תשע"ו, חודש מלא שמחה ומלא ברכה, ואנחנו בפרשת תרומה. יש שני פסוקים שחזל במדרש, רבותינו במדרשים, הם מתעכבים עליהם הרבה. בשני הפסוקים זה בגלל מילה אחת שמופיעה בתוכם, אנחנו נתעכב מתוך שני הפסוקים על פסוק אחד ועל מילה אחת בתוך הפסוק הזה. אז הפרשה מתחילה וידבר ה' אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. מאת כל איש שרדבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. אז כאן כמובן המילה שמפריעה זה תיקחו, צריך להיות כתוב תיתנו. ובתורה כתוב תיקחו. אז חז"ל עוסקים בזה הרבה מאוד במדרש, למה כתוב תיקחו ולא תיתנו. אולי נזרוק רק תשובה אחת, שיהיה ככה איזשהו כיוון. אחרי הכל זה קצת בדיחה שאנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא משהו, הרי הכל שלו. נכון? אז אנחנו כאילו, אנחנו לוקחים ממנו ומחזירים אליו. כי הכל שלך, אומר דוד המלך, ומידך נתנו לך. משחקים בכאילו, בסדר? אז לפחות שנדע את זה. כן, אדם חושב שהוא נותן כסף. כן, אומר הקדוש ברוך הוא, לי הכסף ולי הזהב, הכל שלי. אז זה, אבל על זה אנחנו לא נתעכב היום. אנחנו נתעכב על הפסוק שחותם, אחרי זה יש כאן את כל רשימת החומרים שמהם עושים את המשכן, זהב, כסף, נחושת וכו', יש פה רשימה ארוכה. 10 דברים נדמה לי. ואז כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. וגם כאן, רבותינו בחסידות ובמדרש מיד קפצו, מה זאת אומרת, כתוב בתוכם, היה צריך להיות כתוב בתוכו. ולא בתוכם, ומכאן למדנו יסוד גדול שמופיע שהאדם הוא מדור לשכינה. כלומר, כמו שיש בעצם שהמשכן שבונים במדבר הוא שיקוף של האדם. וגם האדם בעצמו הוא סוג של משכן. סוג של משכן. וצריך להבין את ההקבלה המדויקת בין המשכן שמופיע כאן לבין החלקים השונים באישיות ובנפש של כל אחד ואחד מאיתנו, ואנחנו ננסה היום לצאת ממש למסע בעקבות המשכן הפנימי שנמצא אצל כל אחד ואחד מאיתנו. חלק מהדברים נלמדו כאן בעבר, חלק מהדברים התחדשו השנה כדרכם של דרכה של תורה, שדברים מתחדשים. אז דבר ראשון, התורה מתחילה בארון. למה דומה הארון בגוף האדם? מה הוא מזכיר לכם? לב. מעניין, הרבה אנשים אומרים לי את זה. לב. למה לב? מה? למה דומה? כאילו, הארון זה תיבה שבתוכה מונחת חוכמה. נכון, הלוחות, תורה, הלוחות. כמעט הייתי אומר קופסה, בסדר? קופסה שבתוכה חוכמה. מה זה? גולגולת. הראש. אפילו יש ביטוי כזה, קופסת הגולגולת. כן, למה אתם מאחרים בבקשה? יש לכם פתק מהאישור? יש נכנס אדר, כן? אז זה ממש דומה לראש. קופסת הגולגולת, בתוכה מונחת החוכמה. קופסת כאילו, הארון, ובתוכו מונחים לוחות ושברי לוחות, מונחת לפי הגמרא מסכת בבא בתרא, מונח גם ספר תורה בתוך הארון, חוכמה. וזה בעצם מגדיר את העובדה שבאמת במרכז המשכן, אוקיי, תודה רבה, במרכז המשכן נמצאת התורה. עכשיו תפתחו רגע סוגריים, זה לא, אולי זה כן הנושא שלנו, אבל תפתחו רגע סוגריים, המדרש רבה על הפרשה, אומר משל, מספר סיפור. המדרש אומר, משל, למלך הייתה לו בת יחידה. והוא חיתן אותה. ואז הוא אומר לחתן, תקשיב, אני לא יכול להיפרד מהבת שלי. אני משוגע עליה, זה הבת שלי. אבל אני גם לא רוצה להשאיר אותה אצלי, כל הזמן תהיה. אז בוא תעשה לי יחידת דיור, ואני, משהו קטן לא זה, ואני אדור לידכם. ככה המדרש מסביר את עשיית המשכן. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי לכם תורה, אני לא יכול להיפרד ממנה. היא חמדה גנוזה, אז תעשו לי משכן שאני ליד התורה. העומק של המדרש הזה בעצם מה אומר? אתם מבינים מה הוא אומר? זה דבר חריף ביותר. שיש מצב שאדם יוכל ללמוד תורה בלי הקדוש ברוך הוא. בסדר? יש דבר כזה, לכן הקדוש ברוך הוא מבקש להיות. משמע שאם אולי היה מבקש להיות, יש מצב שבו אדם לומד תורה, סקרנות אינטלקטואלית, בשביל, לא יודע מה, כבוד, כסף, לא בשביל הקדוש ברוך הוא. מתוך רצון להוכיח שהוא חכם, מתוך רצון להתנצח, לא לשם שמיים, לא לשם השם מדבר, לא לשם המלכו של עולם. המדרש אומר, אני רוצה להיות, תלמדו תורה עם הקדוש ברוך הוא. בסדר? אבל סגרו סוגריים. כל פנים, זה ברור שהארון הוא כנגד חוכמה, קומת הדעת, החוכמה, השכל, שהיא ודאי קומה חשובה מאוד, והיא מקדמת אותנו, ובא אנחנו, איתה אנחנו לומדים ומתקדמים וכו' וכו'. זה ממש הנקודה המרכזית שאיתה מתחילים. אלא ש... יש על העניין של הארון שני סייגים שהתורה בעצמה שמה. בסדר? שני סייגים. כאילו איזה מין סייג ראשון, המידות של הארון הן שבועות. ועשית הארון, המאתיים וחצי אורכו. והמה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו. חצי, חצי וחצי. יש פה משהו שבור. יש כאן משהו שהוא חלקי. המידות של הארון לא שלמות. למה? אם הארון אמור לבטא שלמות, מה אתה אומר, יוסי? אם הארון אמור לבטא איזושהי שלמות, אז זה היה מן הראוי שהמידות שלו גם כן יהיו שלמות וייצרו יחס, יש את ה... אולי... קובייה, סימטרי, או אולי את יחס הזהב, מכירים את מספר הזהב, לא זוכר כמה הוא עכשיו, שיוצר כאילו את ה... השבירה הזאת היא מבטאת שיש כאן איזשהו משהו חסר, פעם אחת, ופעם שנייה, הארון הזה, כשמסתכלים עליו, מה רואים? מה רואים? אבל איך הוא נראה, מאיזה צבע, מאיזה חום? מה רואים? זהב, רואים זהב. מבחינת כמות, כמות החומר, מה, לא בטוח. לא בטוח. רש"י אומר שהארון הוא, היה עשוי בעצם משלושה ארונות. היו עשו ארון אחד מזהב קטן, עשו עוד ארון מעץ. יותר גדול, ועשו עוד ארון שלישי מזהב הכי גדול, הכניסו ארון בתוך ארון בתוך ארון, ואז ציפו למעלה את השפה, וזה הארון. כלומר, יכול להיות שהכמות היא שווה, אולי אפילו הזהב יותר. כל פנים, אתה רואה זהב, מבפנים ומבחוץ, הכמות של הזהב אולי אפילו יותר גדולה, ובכל אופן, איך התורה קוראת לארון הזה? ועשו ארון עצי שיטים. המתיים ו... זה הארון. קוראים לארון שעשו מזהב, רובו, ושמצופה זהב, ושרואים זהב, איך אתה קורא לו? ארון עצי שיטים. אז מה התורה רוצה מאיתנו? התשובה לזה היא, שבאמת קומת הדעת היא חלקית. מי שהיה בשיעורים שדיברנו על, למדנו את מעשה ממלך ענב, בסיפורי מעשיות, קומת הדעת היא חלקית מאוד. היא מסוגלת להבין חלק מהדברים, היא מסוגלת להבין, אבל היא שבורה, היא חצויה. ולכן, בתוך הארון הזה, אם אני מעדיף, אם אני מסתכל על הזהב או על העץ, התורה מדגישה דווקא את העץ. הזהב רומז לחוכמה האנושית. כדי להפיק זהב, צריך דעת אנושית. אתה לא מקבל את הזהב כמו שהוא, נכון? אתה לא, אתה, אדם כדי להפיק זהב, הוא צריך לחצוב אותו ולהעביר אותו איזשהו תהליכים, כאלה ואחרים, כדי לקבל זהב. העץ זה חוכמה טבעית פשוטה. אומרת התורה, החוכמה האנושית המוזהבת היא מוגבלת. אם החוכמה האנושית יכולה להגיע לכל מיני מקומות, גם נוראים ואיומים, כל פנים היא מוגבלת מאוד. הארון הוא ארון עצי שיטים, המידות שלו הן מוגבלות, כלומר תבין שהשכל, הדעת, היא מוגבלת, היא יכולה להגיע רק עד 50% מהדרך, וחייבים להבין שהשכל נמצא מתחת למשהו שנמצא מעליו. מה נמצא מעליו? קרובים. מה זה הקרובים? גוש קטיף, חסלת, מה? מלאכים. אתה יודע איך נראים מלאכים? ראית? אנג'לס. שתי תינוקות, אומר צפריר, הרבה יותר רגיוני, אנחנו ראינו איך נראים תינוקות, וכל הכל בסדר. בסדר? תינוקות. תינוקות, יש להם כנפיים, אבל תינוקות. הפנים הם פנים של תינוק. קרביה בארמית זה תינוק. בסדר? מה זה תינוקות? מה זה תינוקות? ילדים. אמונה. אמונה בלי שכל. אתה אומר לילד חמודי, לך תיקח את הסוכריה, תשתול אותה בגינה, ותשקה את זה, כל איזה שבועיים יצמח לך עץ סוכריות. הוא עושה את זה. אחרי זה הוא התאכזב, למה זה לא צמח? אבל ילדים, הם דבר ראשון מאמינים. אין להם כל כך הרבה דעת, אין להם שכל. יש להם, קודם כל, מופיעה אצלהם האמונה. הכפורת, והיא גם מקשה זהב. אם הארון, הארון הוא ממש מחולק. ארון זהב קטן, ואז ארון עצים, ואז ארון זהב. כלומר, זה כמו שהשכל עובד. השכל הוא מאוד מאוד ממיין. כל דבר הוא מנסה להבדיל אותו לסיבותיו. הרי אריסטו הגדיר, מי זה, איזה הוא חכם? אמר אריסטו? איזה הוא חכם? לא, זה היה משנה, לא תשתגיד, צדיק. איזה הוא חכם, הרואה את הנולד, וכל זה. אבל אריסטו אמר, מי זה? לא, אריסטו הוא היה פסגת החוכמה האנושית של אומות העולם. אריסטו אמר, איזה הוא חכם? היודע דבר בסיבותיו. כלומר, מסתכל, יודע לשאול על כל דבר ארבע שאלות ולענות עליהם. לדוגמה, הסטנדר הזה, אז אני יכול לשאול עליו, מי עשה אותו, למה עשו אותו, איך עשו אותו, וממה עשו אותו. ברגע שאני יודע לענות על ארבעת השאלות האלו, הבנתי מה זה הדבר הזה. שתמיד אפשר להעמיק וכולי, אבל מי עשה אותו, הנגר. למה עשו אותו, שאפשר להניח עליו ספר. איך עשו אותו, מעץ, כאילו חתכו וכל זה, ממה עשו אותו, מעץ. זהו, הקפתי את העניין מכל סיבות הרבה. בסדר? אז זה, לקחתי משהו אחד ופירקתי אותו. כשהשכל רוצה להבין משהו, הוא תמיד ינסה לפרק. היום, הרי היום זה מגיע לממדים מבהילים, נכון? פעם היית הולך לרופא אף אוזן גרון, היה פעם רופא כזה. היום אין דבר כזה, היום יש לך רופא האוזן התיכונה. רופא האוזן שעל יד התיכונה. רופא קדמת הלוע. רופא עומק הלוע בצד ימין. כל אחד יש לו איזה תת התמחות. אתה מפרק את זה לגורמים, וכל אחד הוא מתמחה במעטים, הרופאים, כי אין סיבה, כי כל אחד מקבל איזושהי התמחות. אז זה כאילו, זה הארון. אבל הקרובים, מה הם? הם מקשה זהב. האמונה היא לא איזה משהו שאתה בונה אותו כמו לגו. זה מין משהו אינטואיטיבי שהוא נופל, הוא בבת אחת, הוא קורה, הוא נמצא. האמונה, הוא היה קוקי, לא שכל ולא רגש, היא העניין היותר עמוק באדם, מה שקרוב לנשמה, זה דבר ש... יש לנו אותו, קיבלנו אותו. הזוהר הקדוש בפרשה הקודמת, זוהר של פרשת משפטים, נקרא סבא דה משפטים, ממש מתאר את זה. איך כל אחד מאיתנו מקבל נשמה. מקבל נשמה. הנשמה היא שורש האמונה, היא בעצם זאת שכל הזמן מדווחת לנו מבפנים, שיש ממדים נוספים במציאות, שאנחנו צריכים להתחבר אליהם, שיש אמונה, שיש הקדוש ברוך הוא וכו'. וזה פשוט, הקדוש ברוך הוא מוריד אותה לכאן. בלי, זה, אדם מקבל. יש דיון מאוד מעניין בפרשנים, או מתי זה קורה? מתי תינוק מקבל נשמה? כשהוא מוציא את הראש? יש כאלה אומרים שהוא מקבל שהוא ברית מילה. עד ברית מילה הוא כזה חסר אישיות. ברית מילה, אם זה בן, הוא מקבל את הנשמה. יש כל מיני דעות, אבל הנשמה נזרקת בתוך הגוף, ואז זה בעצם חוויית, עומק חוויית האמונה. כמו שאהבה, כשמישהו נגיד אוהב מישהי, אז הוא לא יגיד, אתה יודע איך אני אהבתי אותה? בהתחלה היא קנתה לי מתנה. ואז אהבתי אותה 10%, ואחרי זה 30%, ואז 50%, ואז... זה לא עובד ככה, כאילו... רק ה... הרבה פעמים מילה פתאום. פתאום הבנתי שזה זה. פתאום הבנתי שזאתי. פתאום הרגשתי משהו שלא הרגשתי לפני כן. מה זה הפתאום הזה? זה משהו שהוא נופל, הוא קורה. כן? אז הקרובים הם הביטוי לאמונה, גם בספירות חוכמה, בינה ודעת, אבל מעליהם ספירת הכתר, שבתוך ספירת הכתר יש לנו שלושה ראשים, אמונה, תענוג ורצון. אז האמונה היא חלק מהראשים, היא נקראת ראש הדלא התיידע, הראש הפנימי, הראש הלא ידוע, הוא עמוק מאוד ופנימי, ולכן על הארון, מתחילת עבודת הנפש, זה כלי מרכזי, אנחנו עובדים עם הדעת, שלא יהיה אשליות, אנחנו לא מוסלמים, שאתה אומר, אללה, כולו מכתוב, כולו מן אללה, כול בסדר, לא צריך לדעת, לא עובד ככה, אנחנו רוצים ללמוד, אנחנו רוצים להבין, אנחנו רוצים להחכים, אנחנו רוצים, יש לנו, רוצים לשאול שאלות, אנחנו ודאי רוצים, בסדר גמור. אבל אנחנו מבינים שהשאלות והשכל יונק מהאמונה. הוא מברר את האמונה. השכל הוא לא ממציא שום דבר, הוא לא קובע שום דבר. הוא פשוט עסוק בלברר, כמו שהדבר הזה מונח לפניי, הסטנדר הזה, ואני רק עכשיו עסוק בלברר אותו, אבל אני לא, הוא היה פה כבר לפניי, כן? אז זה בעצם היחס, ולכן, אתם מבינים, ולכן המידות של הארון שבורות. מי שבנוי רק על שכל, זה חצי. זה שבור. רק מי שמבין שהשכל מברר את האמונה, זה עניין שלם. עד כאן זה מובן? לגבי הארון? יפה. נמשיך. אני לא הולך לפי הסדר של הפרשה, אני הולך לפי הסדר של הגוף. אנחנו נלך מלמעלה למטה. השלב הבא זאת המנורה. המנורה. גם המנורה, יש בסך הכל שני כלים, שני כלים במשכן, שהם נאמר עליהם שהם, מקשה, שהם צריכים לעשות מקשה זהב, שזה חתיכת סיפור, זה מקשה על זה מאוד מאוד לעשות את המקשה זהב. עד היום לא יודעים איך לעשות את זה, איך הם עשו את זה. מה שעשו היום במנורה של המקדש, מי שמכיר, פשוט התבילו אותה בתוך אמבטיה של זהב עם אלקטרוליזה, וככה כאילו יצרו מקשה זהב, אבל הם במשכן ידעו ממש לפסל, הם פסלו את זה. כאילו, כל פנים, מה זה המנורה? אז המנורה יש לה שבעה קנים, זה ממש מופיע בהרבה ספרים, ההקבלה הזאת היא, לשבעת קני המנורה, כנגד שבעת פתחי הגולגולת, בחלק מהמקומות זה נקרא שבעת תיקוני הגולגולת, כן? שבעת תיקוני גולגולתה, שיש כאלה שגם אומרים שזה מקביל לשבע אינטליגנציות. שמעתם על שבע אינטליגנציות? יש שבע אינטליגנציות, היום מדברים על שבע אינטליגנציות היום, אינטליגנציה מילולית, היכולת ללמוד, לקרוא, לדבר וכולי, אינטליגנציה מספרית, יכולת להבין מספרים, אינטליגנציה רגשית, אינטליגנציה חברתית, שאדם הוא יודע, להיות ככה, להבין סיטואציות חברתיות, אינטליגנציה במרחב, יכולת התמצאות במרחב, אינטליגנציה גופנית, ואינטליגנציה מוזיקלית. זה השבע. אז יש כאילו שבע, כאילו שבע איכויות של האישיות, שאדם יכול, חלק יש לנו, חלק אפשר לרכוש, חלק אין, מי שאין לו כישרון למספרים, אז גם אם הוא יעבוד קשה מאוד, הוא לא יגיע רחוק וכו' וכו'. אז זה בעצם, אז השבעת הקנים של המנורה הם פה, אבל מה שמעניין זה המבנה השלם של המנורה. כלומר, המנורה בסופו של דבר, יש לה שבעה קנים, אבל זה מתכנס לאיזשהו קנה מרכזי, שיורד למטה עד הבסיס. הבסיס זה כאילו כמו נגד הלב. כמו נגד הלב. ולכן המנורה היא בעצם ביטוי במשכן הנפשי, ביטוי לחיבור. כשמדברים על קידוש הפתחים, ככה מדבר על זה רבי נחמן, זה בעצם ליצור מצב שהראייה שלנו, והשמיעה שלנו, אפילו האכילה שלנו, תהיה מחוברת אל הדעת מצד אחד, כי הפתחים האלה עוטפים את המוח, הרוצה להחכים ידרים, וגם אל הרגש מצד שני. כלומר, אם אדם, נגיד, לומד משהו, הוא מזדהה איתו, בסופו של דבר הוא גם יהיה לו איזה רגש כלפיו. הוא ישמח כשהדבר הזה יקרה, הוא יתעצב כשהוא לא יקרה. יש כאן איזה מין שלמות, יש כאן איזה מין מקשה זהב, שהאישיות היא אישיות שלמה. לא אישיות מפוצלת. אני לומד תורה, אבל אני, חלק מהדברים אני עושה ככה, אני מרגיש פה, אני חושב שם. יש כאן איזה מין התקללות, איזה מין שלמות כזאת של חיבור בין לב לדרך כאן, דרך כל האזור הזה, עד לחושים שלנו. כלומר, האדם שליט על חושיו, מה הוא רואה, מה הוא שומע, מה הוא מריח, מה הוא אוכל, כדי שיהיו חלק משלמות אחת. או כלשון הרמב״ם, לשון הזהב, בהשתמש האדם בכל כוחות נפשו לצד תכלית אחת. הוא לא אומר, טוב, כשאני לומד תורה, אני לומד תורה, אבל עכשיו אוכלים, נכון? באוכל, אני רעב, זוז. לא, לא, אני לומד תורה, אני אוכל, זה קשור אחד לשני, זה משפיע, יש גם, כן? לימוד תורה, כן, אתם כבר מכירים איך זה נכון, אתם רואים רבנים שהם לבנים פה שיעור, וספרים אתם שומעים אותם מתלהבים, וכאילו יש קצת צעקות וזה בית מדרש. מה זה הדבר הזה? מי מערב רגש בשכל? מה? צריך לדבר נקי, לדבר רגוע, לדבר שקול. מה זה כל האש הזאת? אם אנחנו לומדים כמו מנורה, אז נוצרת הזדהות. נוצרת הזדהות, ואז מה? ואז כאילו זה גם משפיע על הרגש. כן? מה שמתנדנדים. וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. יש איזו אש פנימית שנמצאת בתוכנו. אז זה בעצם עניין המנורה. עניין המנורה בנפש, זה לקחת את כל כוחות, הנפש, החושים, כל החושים בעצם, הראייה, השמיעה וכולי, הם מחוברים לנקודה אחת, מחוברים אל הלב. מחוברים אל הלב. בסדר? מקשה אחת. יפה. עכשיו, אנחנו ממשיכים לרדת. הכלי הבא, שבו האדם, אם הוא עובד נכון, לפי מה שמופיע כאן, בפסוקים האלה הוא בונה לעצמו משכן, הכלי הבא זה השולחן. ובשולחן יש פסוקים מאוד מאוד מעניינים. כתוב ככה, ועשית השולחן עצי שיטים, המאתיים אורכו, והמרוחבו, והמחצי קומתו, וציפית אותו זהב טהור, ועשית לו זר זהב סביב. מעניין? שולחן יש לו זר. כתר. ועשית לו מסגרת תופח סביב, ועשית זר זהב למסגרתו סביב. כלומר, הזר, זר זה כמו, זה מין כתר כזה, הוא על המסגרת. יש מסגרת לשולחן, ועל המסגרת אתה בונה מין כזה, כמו כתר כזה. השולחן בקומת הנפש מקביל למה? מה אתם אומרים? למה? למערכת העיכול. לא, כן, לכל מה שקשור. כבד, לבלב, קיבה, מיגס, מידק, כל מה שקשור למערכת העיכול. והתורה דורשת מאיתנו להיות משכן. משכן בעצם המקום שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכו. בסדר? תפתחו רגע עוד סוגריים אחד קטנות, בסדר? אני רוצה שנייה להסביר מה זה הביטוי לשם ייחוד קודש הבריך הוא שכינתי. מה זה קודש הבריך ומה זה שכינתי? מה, כאילו, מי? יש. אז, כן, עוד פעם, בפנימיות, אתם יודעים שהמילה קבלה זה לא, זה מלשון הקבלה. כשאתה עושה כל מיני הקבלות, אתה יכול להבין איזה משהו. אז בוא ניתן איזה דוגמה לעניין הזה. נגיד, לי יש בית, יש לי אוטו, ויש לי וכו' וכו'. בסדר? עכשיו, כשאני לא בבית, אני נגיד לא נמצא בבית, עדיין הרושם שלי שם, נכון שאני לא בבית, אבל מי שיכנס יגיד, זה הבית של, כן, כן, זה הבית שלו, הנה, החפץ שלו, הנה, הוא כאן. כשאני נמצא בבית, אז זה הרבה יותר, עם הרבה יותר תוקף, הרבה יותר, הנוכחות הרבה יותר מוגברת. ככה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, כל העולם, מלוא כל העולם כבודו, כן? אבל ישנם מקומות שבהם הוא הגדיר עבורנו שהוא נמצא, שהוא נוכח, בתי כנסיות, בתי מדרשות, השם הנוכחות היא יותר מוגברת, בסדר? אבל גם במקומות שכביכול, כן, הוא לא מוגדרים כמקומות קודש, עדיין הוא שוכן בהם. הקדוש ברוך הוא שוכן בטבע, הקדוש ברוך הוא שוכן בחוץ, ברחוב, בעצים, באבנים, בחתולים, בהכל. אתה מחיה את כולם. ישנם מקומות שבהם, כמו ההבדל בין אם אני נמצא לבין אני לא נמצא, גם אם אני לא נמצא, אני נמצא. רק ברמה פחותה יותר. סגרו סוגריים. אני חוזר חזרה לשולחן. גם ברמת האכילה, רוצה התורה שאנחנו נהיה משכן. כלומר, שהקדוש ברוך הוא ישכון בתוכנו, שנוכל מתוך חיבור למגמה האלוהית שקיימת בתוכנו. ולכן, מה צריך? צריך מסגרת. במקום להגיד מסגרת, אפשר להגיד מה? איפוק. אפשר להגיד גבולות. אל תאכל כל דבר. החל מהדברים הכי הכי בסיסיים, שאפילו גויים מצווים עליהם. אל תראה פרה ברחוב, בשדה, ותגיד, אוו, זו פרה מעניינת. בא לי על הרגל שלה. תאכל, כמו איזה עבר מן החי. קצת איפוק, קצת. זה מתאים לכולם, גם לגויים. עם ישראל יותר מהדבר הזה. תשחט כמו שצריך, תחסה את הדם, תרומות ומס. הרבה מאוד איפוקים בדרך אל האכילה. הרבה מאוד יצירת מסגרות. ובדור שלנו, נוסף עוד עניין. כי עד לפני 100 שנה, פחות או יותר, בני אדם אכלו אוכל. היה דבר כזה פעם, שאנשים אכלו אוכל. היום, בני אדם אוכלים זבל. סליחה על הביטוי, חוץ מכבודכם, כן? אבל, אני לא סתם אומר את זה. ההגדרה של אוכל זה דבר שבו, שהגוף יכול לקחת אותו כדי לבנות תאים, רקמות, וכן על זה הדרך. אם מכניסים לתוך הגוף דבר, שהדבר היחיד שהגוף יכול לעשות איתו, והוא עושה אותו, זה לפנות אותו כמה שיותר מהר מהמערכת, כי הוא לא יודע איך להתעסק איתו בכלל, אז אי אפשר לקרוא לזה אוכל. מה נראה לכם שהגוף יודע לעשות עם דוריטוס, חריף, חמוץ, אש, מתוק? מה יש לו עם הדבר הזה? הוא לא יודע בכלל איך תערוב את הטעמים הכימיים הזאת, הוא בכלל לא מכיר, הוא רק עסוק בלהעיף אותה והוא לא מצליח. הוא לא מצליח להעיף את הכל, יש דברים שנדבקים ונשארים. אז אומרת לנו כאן התורה, זה כאילו ממש רעל, אבל גם אם לא נדבר על רעל, אז היום אנחנו בהחלט יכולים לדבר על כמויות בלתי נגמרות של אוכל. בלתי נתפסות, שפע עצום. אם אתה לא תשים לעצמך מסגרת, הזר יהפך לך לזר. מה זה זר? זר זה דבר שהוא לא אני. זר, דבר שהוא לא אני. כמה אני? אני 80 קילו. מה עושים עליי עוד 25 קילו, 30 קילו? זה זר, זה לא אני. זה תוספת. תוספת מחיר, כן? זה לא... אז אם יש לנו מסגרת, המסגרת עצמה, מסגרת שהיא איפוק, המסגרת שהיא מה שאני צריך ולא מה שאני רוצה, מסגרת האכילה שאדם אוכל, צדיק אוכל לסוף הנפשו, אז זה נהפך לזר. הוא יש לו כתר, האכילה שלו היא בקומת הדעת. כמו, בהקשר הזה, בהמה יותר טובה מאיתנו, כי בהמה אוכלת כמה שהיא צריכה. כלב אוכל כמה שהוא צריך, גמר הוא... סבא, הוא לא יאכל אפילו עוד ביס אחד. אנחנו בגלל קומת הדעת יכולים להמשיך לאכול עוד ועוד. אז אם האדם יודע לשים לעצמו מסגרת, לתחום את האכילה, המסגרת עצמה נהפכת לו לזר. בסדר? זה נקרא משכן האכילה. יש אכילות ברמה של צדיקים, שהם אוכלים ועושים תיקונים וכל הדברים האלה, זה ודאי מדרגות גבוהות, אנחנו מדברים על אנשים כערכנו. אנשים כערכנו, קודם כל כדאי להתרגל לאכול כשרעבים, שזה דבר שגם כן שכחנו אותו, אוכלים כשהגיע הזמן. איפה שבאנו דבר כזה? אוכלים כשרעבים, לא אוכלים כשהגיע 1:30. כן, אם אין לך ברירה, אז תכווה להיות רעב ב-1:30. כן, אז עשו אותנו פבלובים כאלה, אבל אוכלים כשרעבים, יש איזושהי מסגרת מסוימת, ואז אוכלים דברים בריאים ולא דברים מזיקים, ואז זה נהפך ממש לזר, האכילה היא עבודה. ואדם גם יכול להגיד, לא תודה, כאילו. אמרתי, לא, אני כבר אכלתי תודה, אני שבע. בסדר? אז זה השולחן, ממש רואים איך הוא מקביל. עכשיו אנחנו יורדים עוד למטה. וכאן אני מבקש שממש תקשיבו ותפתחו את הלב שלכם הכי הכי עמוק. עד עכשיו עסקנו בכלים שעשויים או מזהב או מעץ. עכשיו עוברים לכלי שעשוי מנחושת. מה הצבע של נחושת? אדום! ירוק, אדמדם, אדמדם. אדמדם, זהב הוא יותר צהוב, יש גם זהב לבן, ונחושת היא יותר אדומה. אתה שומע כאן כבר שיש כאן איזה משהו שהוא קשור קצת לנחש, וקצת לאדום, לאיזה מין תאווה, לאיזה מין... וגם קצת לנחישות, כלומר שצריך נחישות כדי להתמודד עם הדבר הזה, וזה מביא אותנו למזבח. למזבח, מזבח הנחושת, המזבח שנמצא בחוץ, שמה יש לכם להגיד על כלי שהוא עשוי נחושת, ובתוכו בוערת אש. כן? מה זה? מה? איך? זה יכול להיות דם, אדם, כן, אבל איזה כוח באדם נמשל לאש? מצד אחד הוא יכול לבנות כעס, נכון? הוא יכול לבנות, מצד שני הוא יכול לשרוף ולהרוס. איך? יצר הרעיות, התכוונת להגיד. כן? מה שכוונת להגיד? מצוין, משניכם, מיני ומיני, התקרה סילה. כן, הרעיות, יצר הרעיות. המזבח זה עוד יותר למטה. רק אני אגיד שבמזבח, מי שזוכר ולמד מסכת מידות, במזבח יש חלק שנקרא יסוד. יסוד המזבח. וספירת היסוד היא הספירה שקשורה לברית. אז המזבח הוא מה שבעצם בא להתמודד ולהשכין שכינה בדבר שכל העולם מתייאש ממנו לכל הכיוונים. הנצרות התייאשה ואמרה, אם אתה רוצה שכינה, אז בלי נשים, בלי זה להיפרד לגמרי מיצר המין. מה שכמובן מוליד מאות פדופילים, כמרים וכל מיני דברים כאלה, לא ניכנס כרגע לזה. התרבות המערבית אומרת, אין שום בעיה, כנסייה, להתפלל, עד הבחורה הראשונה. כאילו, זה לא קשור לשום דבר, זה יצר המין, אתה לא יכול להגביל אותו, וכן, כל התרבות בעצם התייאשה מאיזשהו יכולת לנווט. אנחנו היום נמצאים במצב שאל תפגע בזולת, כן, כי אם תפגע, וגם זה, אתם, כן, ערים בכל הפרשיות האחרונות, כמה הדבר הזה היה מצוי מאוד, שניצלו מינית, וזה, ורק היום שככה קצת מפחדים שעשו לך כל מיני דברים, אז אנשים מפחדים ונמנעים. אבל כאילו, התייאשו בכלל מהניסיון למקם את היצר הזה. והמזבח כאן הוא ממש בעיניי מבנה שלם, מבנה שלם של התמודדות וככה, והשכנת שכינה ביצר הזה. כי קודם כל המזבח עשוי מנחושת. גם דרך אגב, גם הכיור. המזבח והכיור עשוי מנחושת, וגם הכיור קשור ליצר העריות, כי ממה עשו את הכיור? מהמראות הצובות של אנשים שהתייפו לבעלים שלהם. אז זה אותו דבר. גם פה וגם פה זה מדובר על נחושת, כלומר, יצר העריות, תאוות המין, זה דבר שצריך נחישות. נחישות. זה לא זבנג וגמרנו. אתה לא... זה... האדם מתמודד עם זה לאורך עשרות שנים. עשרות שנים. אין איזה מנוחה גבוהה מספרת על רבי עקיבא, על רבי עמרם חסיד, על תנאים והמוראים שבגיל מבוגר עמדו, היה להם ניסיונות קשים מאוד. זה דורש נחישות. א', להכיר את זה, ולכן המתכת היא נחושת. אבל המבנה של המזבח הוא מאוד מאוד מלמד. כי המזבח הוא בנוי ככה, התורה אומרת באופן הבא, התורה אומרת ככה. ועשית את המזבח, ואז יש כאן, ועשית לו מחבר מעשה רשת נחושת, ועשית על הרשת ארבע טבעות נחושת על ארבע קצותיו. יש כאן דבר שנקרא מחבר או רשת. זה אותו עניין. בסדר? והרשת הזאת היא בעצם החלק התחתון של המזבח. תחשבו שאת המזבח הזה מעמידים אותו על הארץ, ממלאים אותו באדמה, כי כתוב בהמשך, נבוב לוחות תעשה אותו. כלומר, המזבח הוא מין חלל כזה יש בתוכו. את החלל הזה ממלאים באדמה, ועל החלל הזה, על האדמה, שמים את האש. אז יש כאן רשת שממולאת באדמה, ועליה האש. כלומר, יש כאן הגדרת רשות. רשת זה ביטוי לדבר שהוא רשות. יש רשות יחיד, יש רשות רבים. יש מקומות, בעצם מה שכאן המזבח אומר זה שיצר המין צריך מסגרת מאוד מאוד ברורה שבה הוא יכול לצאת אל הפועל. למסגרת הזאת קוראים משפחה. המשפחה היא הרשת. היא המקום של הרשות. שם יש לו רשות. ויש לנו כלל. אדם שיש לו היתר, הוא לא הולך ואוכל איסור. מי שיש לו היתר, תקשיב, זה משפחה. משפחה מספקת יציבות. המזבח הוא בנוי על האדמה. כשיש לך מזבח שבנוי על אדמה ויש לו יציבות, על הדבר הזה אתה יכול להדליק את האש. זה לא תשרוף אותך. ולא תשרוף את אף אחד. בסדר? כלומר, היצר המין, אנחנו ודאי לא דוחים אותו. אנחנו ודאי גם לא מאפשרים לו לחגוג גם מה שרוצים. אנחנו אומרים, יש לו תפקיד, והתפקיד שלו תלוי ביצירת רשות. יצירת רשת. רשות מאוד מאוד מוגדרת, הרשות אותי היא רשות היחיד שקוראים למשפחה. ושמה, או, כן יעזוב איש את אביו ואמו, ודבק באשתו, ויהיו לבשר אחד, מצוות עונה, מצוות שמחת אשתו, וכל הדברים האלו, זה בא לידי ביטוי באש הזאת. זאת אש דולקת, אבל יש לה רשות. יש לה רשות. ואז זה איזשהו, מצד אחד זה ככה, זה תחום, זה סגור, זה מאוד מאוד ככה מוגדר, אבל בתוך זה יש חלל. המזבח מאפשר מקום ליצר הזה לצאת אל הפועל בצורה מתוקנת. בצורה מתוקנת. בסדר? בעצם מה שאני רוצה להגיד, בעצם, אני אגיד את זה אולי בצורה יותר מפורשת, זה שיצר המין זה אחד היצרים, וזה בדיוק נחש, כי אתם יודעים שנחש בגימטריה, משיח. בסדר? נחש בגימטריה, משיח. יצר המין זה אותו יצר, שבמקום אחד הוא יכול להוביל אותך לפי תהום, לתהומות של קלקול, ואותו דבר בעצמו, כשזה עם אשתך, בקדושה, כדת משה וישראל, ברשות היחיד ולא בגנות ופרדסות, אותו דבר מוגדר קדושה, אותו יצר, אותו עניין. זה לא מעשה אחר, זה אותה עוצמה, אותה קרבה, אותה תשוקה, אותה אפילו תאווה, תשתמשו במילים, אותו דבר, פה זה פרוץ, זה תמה ומכוער ומגיל וזה, וכאן בתוך המזבח, בתוך הרשות, הוא אש בונה ויוצרת ומולידה נשמות וכו' וכו'. אז זה מתן רשות כמו רשות היחיד, ומתן רשות כמו לאפשר. מצוין, כאן זה אפשרי. וזה גם אפשרי גם לדבר הרשות. אתם יודעים, יש כל כך הרבה סטיגמות. יש כל כך הרבה סטיגמות. אני פגשתי פעם בן אדם בצבא, שהוא היה בטוח שכן, דתיים, כן, הדסיער הזה, הם נמצאים ביחד, איש ואישה, כפי מספר הילדים. כלומר, אם יש להם ארבעה ילדים, זאת אומרת שהם היו, כאילו, זה, כי ברור, כי אין לזה שום, רק לילד, אתם רק ילדים ילדים, נכון? אתם מכונות לילדים. כן, אז זה ברור ש... המערכת יחסי אישות היא גם לדבר הרשות, לא רק למצוות פרו ורבו, אלא גם לדבר הרשות. שמה הוא דבר הרשות? שמחת אשתו אשר לקח, וחיבת הקשר, והאהבה, והדבקות, והנעימות, וכו' וכו', כל מה שקשור לעניינים זוגיים. זה נקרא רשת. זה נקרא רשות, ולכן זה צריך רשות יחיד. המזבח נותן מקום ליצר הזה. ואז פה צריך נחישות. להגיד, זה יצא לפועל רק פה ולא שם. בסדר? זה ממש משכן, זה קדושה. לא סתם הרבה מאוד מהעניינים האלו מופיעים ברמב״ם בספר קדושה. כמה שזה הדבר הזה מפתיע. כן, עכשיו, מה השאלה? לא, אנחנו, נכון, אני הולך לפי הסדר של כאילו של הקומה, קומת הצלם באדם. אם ישאר זמן, נדבר על הסדר בתורה. אחרי הדבר הזה, יש לנו את הקרשים. הקרשים, נאמר עליהם, עצי שיטים עומדים. אז זה כמובן מקביל למה? לרגליים. יפה, יאיר. מה רוצים להגיד לנו? הרגליים זה החלק שמעמיד אותנו בחיים. עליהם אנחנו עומדים, נכון? זה הרגליים. אז מכל להגיד, עומדים, נגיד, יכולת עמידה, יכולת עמידות. יכולת התמודדות עם קשיים. מה העמידה? מה מעניק לנו עמידות? התשובה היא, עצי שיטים. שיש לך שיטה. אם אדם בנוי על שיטה, ושיטה זה רעיון אחד, שכולל בתוכו הרבה מאוד מעשים. אם אדם בנוי על שיטה, יש לו שיטה, גם אם יהיה קשיים, גם אם יהיו אתגרים, גם אם דברים לא ילכו כמו שהוא רוצה, הוא לא ימהר להישבר, כי הוא בנוי על שיטה. זה משהו שיטתי. הוא לא יום פה, יום שם. הוא לא ספזורה ישראל, כמו איזה כבשה. העדר הולך לשם, היום הוא שם. אחרי זה העדר הולך לשם, היום הוא שם. יש לו שיטה. גם כשלא מסכימים איתו, הוא מתקדם. גם כשמחורים לו כפיים, הוא לא עוצר. יש לו שיטה שלמה. כן, מי שלומד תורה במכון מאיר, אז הוא לא לומד תורה סתם. יש פה שיטה מסוימת במקום הזה. נכון, יש פה הרב קוק, עם ישראל, ארץ ישראל, לומדים אמונה, רואים את תהליך הגאולה במדינה. אתה לומד כאן שיטה שלמה. עכשיו, גם אם תצא החוצה וקוראים כל מיני דברים, לא כל דבר יפיל אותך. יש לך יכולת עמידה, כי יש לך שיטה. אז כמה דבר נכון להעמיד שיטה. התורה מצווה אותנו. אדם רוצה להשכין שכינה בתוכו, הוא צריך להיות חלק משיטה. חלק מזה לא יכול להיות מפורד. כל יום אני מגניב אותי רעיון אחר. מה השיטה שלך? מה הכלל? הגמרא אומרת הרבה פעמים על כל מיני תנאים, התנא הזה, נגיד במסכת אבות, הוא היה אומר. הוא היה אומר, הכוונה, זה היה הוא. הוא היה, ולכן הוא אומר. זו הייתה השיטה שלו. זה היה האופי שלו. ככה הוא הלך כל החיים. אז הוא היה אומר. אז כל אחד מאיתנו צריך להיות באיזושהי בחינה של הוא היה אומר. שתהיה לנו שיטה. כן? אני זוכר, מה? מצוין. נאוול, אנחנו תיאמנו לפני כן את השאלה הזאת. תזכור מה שאני אומר לך. אני רק זוכר שפעם הלכתי בשוק, כשהייתי אברך, הלכתי בשוק, והיה שם איזה מישהו לידי, שהלך עם... היה לו... הלו, הוא הלך עם איזה ארבע טיציות עליו. ואז המוכר אומר לו, אתה יודע, אני מכיר, הספרדים מכניסים טיציות, האשכנזים מוציאים טיציות, החסידים הולכים עם טיצית אחת, אתה, איזה שיטה אתה? הוא רואה אותו עם ארבע טיציות, מה זה דבר הזה? יפה. אומר נאוול, העיר פה את עינינו, האם השיטתיות הזאת היא לא עלולה לגרום למה? לנוקשות. לדוגמה, אני אתן לך דוגמה הכי טובה בעולם. יש הורים שהם הולכים ולומדים איזו שיטה בחינוך. אני בכוונה להזכיר את השם של השיטה כדי שלא יהיה כאן, אבל שיטה בחינוך. נגיד שיטה מסוימת שאומרת שאם הילד מאחר, אז נתת לו לאחר, ושהוא, אם, כן, קבוע ארוחת צהריים באחת ורבע, והילד הגיע באחת וחצי, אז כאילו, אז הוא צריך לדעת שארוחת צהריים באחת ורבע, ואם זה, אז בפעם הבא הוא יגיע בזמן, יש שיטות כאלה. או שילד בוכה בלילה, לא ניגשים אליו כי הוא רוצה תשומת לב, כל מיני. אז נגיד שלומדים את השיטה הזאת, אני כרגע לא מחווה דעתי כן או לא, אבל בסדר. מה הבעיה? הבעיה היא מתפתחת נוקשות. כלומר, כמו בדח בצבא, כמו בזה, מה עושים בכזה מצב? כאילו לא... אז זה יכול... אז כאילו, החוויה היא שאתה נמצא מול קיר. לא חרבה ירושלים, אלא על שדנו בה דין תורה, על שהעמידו דבריהם על דין תורה. אם אתה כל הזמן שיטתי ואין לך איזושהי גמישות, אין לך איזושהי רכות, לא לוותר על היעד, תגיע ליעד, אבל מי אמר שצריך להגיע ליעד אם אולי אפשר טיפה להתגמש וקצת להתכופף וקצת לרקח? אז הדבר הזה יכול לגרום לשבר. ובדיוק בגלל זה, נאוול, בתוך הקרשים השיטתיים עובר הבריח התיכון, המבריח מן הקצה לקצה שלו, יכולת להבריח בין קצוות, זה, במקום שהקצוות כל אחד ימשוך לכיוון שלו ויש שבר, יש איזה בריח תיכון שמצליח לחבר בין הקצוות, והוא, היה בו פלא. מה היה הפלא בו? ברוך השם, גשם. הפלא שלו היה שהוא היה מתקפל. הוא היה עובר בתוך הקרשים ומצליח להתגמש. הבריח התיכון כמובן הוא נגד, כנגד מה בגוף? עמוד השדרה. עמוד השדרה. תארו לעצמכם שלנו לעמוד שדרה. היינו כל היום כך. ולא צובר גם, כל היום כך. לא יכולים לעשות למישהו, סליחה. התנועה הזאת, סליחה, לא שמתי לב. כיפוף הקטן הזה, כמה הוא מרקח, זה לא אומר שאני נעלם, אני רק עושה כאן איזה כיפוף קטן, זה הכל. היכולת להתגמש, זה ממש כלל בחינוך. גמישות זה כלל בחינוך. איפה שיש נוקשות, לא אי אפשר להתקדם ככה. כי החוויה שאתה נמצא מול קיר. גמישות, היכולת לנוע, להיות רך קקנה, מענה רך ישיב חימה, לא לוותר על היד, אבל להגיד, טוב, הוא ייקח עוד טיפה זמן, אני אחכה עוד קצת, אני יבוא מכאן, יבוא משם, קצת ככה, איזה מין גלגולים כאלו. הדבר הזה הוא הבריח התיכון. בסדר? זה עונה על השאלה המתוכננת מראש? שתיאמנו בינינו? יפה. העניין האחרון שאנחנו רוצים לדבר עליו, זה האדנים. מה הם האדנים? האדנים היו בלוקים כאלה עשויים מכסף, שעליהם היו יושבים הקרשים. כלומר, כל המשכן, על מה הוא בנוי? על מה הוא בנוי? על האדנים. כל המשכן בעצם עליהם הוא עומד. האדנים מקבילים למה? כפות רגליים. אפשר להגיד לעקב. עכשיו תראו, כאן יש משהו מאוד מאוד מיוחד, ברשותכם. בפרשת תרומה, כתוב, יקחו לי תרומה, נכון? אז היו כאלה ששמו מלא כסף. לדוגמה, המדרש רבה אומר שקורח היה כבד, שם פה מלא כסף, ולכן הוא בשל עצמו התחצף למשה רבן. ככה זה הרבה פעמים קורה שמישהו, כן, מי שתורם הרבה כסף לישיבה, אחרי זה הוא בא ואומר לראש ישיבה, הוא לא ירם פה, זה ירם. הוא נסה לקבוע, לא, לא, בבא מציע, לא תלמדו כאן, בבא כמה, אני אומר, מי אתה בכלל? תרמתי כאן מלא כסף. אז ככה המדרש אומר שקורח וזמרי, שניהם תרמו מלא כסף, ואז עליהם גם פתחו פה על משה רבן. הכל פנים, יש הבדלים. אבל בתוך התרומה הזאת היה חלק שהוא היה שווה לכולם. מחצית השקל, העשיר לא ירבה והדל לא ימית עם מחצית השקל, לתת את תרומת אדוני לכפר על נפשותיכם. גם אם העשיר רצה לתת יותר, אין מצב, לא מקבלים ממנו יותר. גם אם העני רצה לתת פחות, לא מעניין אותנו, תחנק ותביא חצי שקל. ומה עשו ממחצית השקל? למה לקחו את התרומה הזאת? לאדנים. כלומר, יש איזושהי נקודה שהיא קשורה לעקב, היא קשורה לדור עקבתא דמשיחא, שבה אין הבדל בין עשיר לעני, בין דוס טרור לבין אחד שהוא בא, לא יודע איפה הוא מסתובב, בין אחד עם זקן וכיפה לבין אחד שאינו בכלל. זאת נקודה שהיא נקודת העצם. נקודת העקבתא דמשיחא, נקודה שבה, כאילו זה כמו שאני אגיד, תגידו לי, איפה אני יותר יהודי? בפנים או בעקב? זאת אומרת, אתה יהודי אותו דבר, בעקב, בפנים. אם אתה שואל אותי על נקודת עצם היהודי, אין הבדל בין הציפור על הקטנה של הרגל לבין הראש. איפה יותר בא לידי ביטוי? כן, ברור שבפנים בא לידי, יותר לידי ביטוי מאשר בציפון של הרגל. אבל אם אתה שואל אותי על נקודת העצם, זה שווה בכל מקום. אז יש איזו נקודת עדן כזאת, בסיס בעומק האישיות שבו, כך אומר אדמור הזקן בספר התניה, כל יהודי הוא מוכן למות על קידוש השם. אם יגידו לו, תעבוד עבודה זרה, יגיד, אני יארג בעלי עבור. גם הפשוט ביותר. כן? גם הפשוטים ביותר יגידו לו, עם צו 8, בואו לעם ישראל, לטובת עם ישראל, לא עמד ספר אורות, לא מכיר זה, לא... מלחמה, אני בא, אני מגיע, אני מוסר את הנפש. זה נקודת העדן שהכל עומד אליה, שהיא נקודה פנימית ועמוקה, והיא עומק השראת שכינה. ועשו לי מגרש ושכנתי בתוכם, ארון, כפורת של תינוקות, מנורה שמחברת את החושים, שולחן של כלי האכילה, מזבח של יצר המין, קרשים שהם הרגליים, בריח התיכון שעמוד השדרה, ואדנים של העקב, זה קומת האדם. ואומרים בספרים, האדם צריך לראות את עצמו כמדור לשכינה. מדור לשכינה, שהשכינה שורה בו. וגם אם אין משכן ומקדש, אבל אנחנו, כל אחד מאיתנו, יכול לצאת למסע הגדול הזה. זה מסע של חיים, זה לא... עכשיו יצאנו מהשיעור, אז כל אחד מאיתנו מסודר, ואפשר לסמן וי על הפינה הזאת ולהמשיך הלאה לשיעור הבא. זה מסע של חיים, איך אנחנו מצליחים להפוך את עצמנו להיות מדור לשכינה, קצת יותר משנה שעברה, וגם שנה הבאה נתקדם. זכות חודש אדר, שהוא ככה מלא בשמחה וצחוק, הדבר הזה נצליח לעשות אותו. כן, אחשון. זה מצוין, כי זה מבטא, המדרגה הזאת היא לא מדרגה פרטית, היא מדרגה שכל כולה נובעת מכלל ישראל, שהקדוש ברוך הוא בחר בעמו ישראל. אז זה לא בגלל שאני שלם, זה כי אני חצי, והוא משלים אותי. אתם מספרים שפעם הגיע המשיח, אז הגיע המשיח. בא לאסוף את היהודים מחוץ לארץ, אז מי בא איתו? כל החבר'ה מהפשוטים, כל החבר'ה מהשוק, מהרחובות, המשיח הגיע, תופסים את הרגליים והולכים. וכל הצדיק אמרו, רואי, הגיע המשיח, אז הלכו למקווה, עשו כוונות ותפילות ולשבים וכו'. בינתיים המשיח לא מחכה, הוא הולך, הוא מתקדם לארץ ישראל. עד שהם יוצאים מהמקווה עם כל הכוונות, הם רואים את המשיח רחוק, אז הם צועקים לו, רב משיח, חכה לנו! אז הוא מסתובב לאלה שאיתו, לחבר'ה, אמר להם, תגידו, מי אלה? אז הוא אומר, תחכה להם, גם הם יהודים. חזקו ואמצו, חבריי, אך טוב.